שלום לעמיחי עטלי, כתב הכנסת של ידיעות אחרונות.
שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה.
אתה כותב לפני כמה ימים מאמר, אני חייב לציין שדי מפתיע, כשאתה מגדיר שם את נוער הגבעות כעתודה התודעתית של אומת הסייבר. לא פחות ולא יותר.
השתלטתי לכם על השוק, הכל היהודי.
כן, אז בוא, תסביר קצת, מה, מי שלא קרא עוד בעיון עם רשי ותוספות את המאמר.
שמעו, אני בעצם, בוא נגיד, זה תהליך תודעתי שאני עובר. תכף נחדד גם לעומת קצת במה מדובר בעיניי בנוער הגבעות והכל. אבל אני חושב שזה נוגע, האמת היא שאני שמח לראות גם מהתגובות הרבות מאוד שקיבלתי והמגוונות שקיבלתי המאמר הזה. זה עמוק יותר, זאת אומרת, זה תהליכים רחבים יותר, כמובן, מרק איזה מאמר אחד שאני הקטן כתבתי, שאני רואה יותר ויותר אנשים שמבינים את הדבר הזה, וכאמור, תכף בעיניי חשוב מאוד לחדד ולדעת מי זאת אוכלוסייה ומה זה נוער הגבעות, כי כמו שאני כותב שם, אני קורא לזה כשם קוד, אבל התהליכים האישיים שאני עברתי, אז אני חי 41 שנה, וחוויתי את כל מה שעל בשרים, ממש את כל מה ששתם עוסקים בו ביום יום. גדלתי ברובע היהודי בירושלים, הרוב שלי עד היום שיאריכו ימים גרים שם, שכלתי אח באינתיפאדה הראשונה, טוב, חבריי הטובים נפצעו ונהרגו בחומת מגן, בקיצור, ראיתי את כל ההיסטוריה הזאת לנגד עינינו, ואני חושב שמלחמת לבנון השנייה ועוד ועוד דברים, ומבצע שומר החומות נתן לי את המכה החזקה בראש, ומה שאני מתאר שם, זו חוויה שהייתה לי מגוונת, אבל בעיקר, אחרי שנשלחתי לידי איתון ללוד, נסקר שם מה שאנחנו נראה את ה... פרעות, ולא האמנתי למראה עיניי, וגדלתי בין ערבים, סוג של ישראלים, כן, ערבים מזרח ירושלים, ראיתי, אני עצמי קורבן של הטרור והכל, אבל מה שהייתי שם, כאילו, הקה בי בראש, באיזו הבנה שאנחנו, האירוע הזה הוא אחר כמו שתפסתי אותו עד אותו רגע, ו... עוד דבר שם שאני אתאר, זה היה מקרי, אבל אני שולא לא מקרי, זה שאני במקרה גר ליד בסיס של חיל האוויר, ובזמן נמצא חומר החומות אחרי, חוויה מסוקפת את האגומה הזאת, ולא יודע, כפרויות, הזעם הזה, על רכוש אפילו, כן, מצד הערבים, כל איזה פרט רכוש ששייך, משרת אותם ביום יום, עמודי תאורה, או לא יודע, מה, תחנת אוטובוס, הם ראו בו איזה סמל ציוני שצריך להשמיד אותו, אחרי כמה ימים, אני תוך כדי שומר חומות, יושב בליל שבועות עם חברים על איזה גג של חבר בשכונה שלי, ומתוסק קרב של חיל האוויר, הנה, גם ברגע זה קצת אפשר לשמוע, כי אני עדיין באותו אזור, אותם ממריאים בעוצמה מטורפת, מיליארדי דולרים, הכי משוכללים וחמושים, הכי משוכלים מדויק ומשוכלל שיכול להיות, וזה יצר אצלי, וגם אצל איזה קבוצת חברים שאני כאילו... איתם באיזה קבוצת חשיבה ולימוד מתמשכת, כאילו זה ריקנות, אתה אומר, הנה, כל עוצמת הפלדה והטכנולוגיה המשוגעת עומדת פה לרשותי, אבל זה לא, לא, לא ממלא, לא, לא עשה כלום. ומשם, מתוך מחשבות, דווקא אחד החברים שלו קורא משפחה באיתמר, והוא כל פעם נוסע לשבת, ואנחנו כולנו איזשהו קשורים וקרובים לעולם הזה, כן? אני יש לי אחיינים בגבעות, עם המשפחה הזאת בהתאמר, וזה, ואז הוא חוזר באותה פעם שהמטוסים אומרים לנו מעל הראש, אנחנו מתוסכלים ומבואסים, ואני מספר להם מה ראיתי בלוד וכל הזה, ופתאום הוא אומר, אתם יודעים מה היקה בי, כשאני בדיוק לפני כן היה באיזה שבת בר מצווה בהתאמר, הוא קרא לזה הגוזמבות. אני הבנתי שהגוזמבות זה פשוט זה העתיד שלנו. שוב, אני חוזר על זה שתכף נפרק ונגיד מה בדיוק, אבל שהתחושה מאוד מאוד עמוקה של הבנת המשחק אצלם, פלוס היכולת והמוכנות לשלם מחירים לחיות חיים קשים ולא פשוטים, ולהגיד איזה כל הדברים, מפחידים, ונטולי מערך חומרי מקיף מצדך, כמו שאני בשפלת הארץ חי ומקבל, וכל מיני דברים כאלה. הוא אומר, הוא יראה את עיניים, הוא אומר תוך כדי זה לימוד משותף. החברה האלה זה מזל שלי שיש אותם, והם הם, הם סוג של הסיירת שלי, שנותן לי איזה תעודת ביטוח בחיים המורכבים, כמו שתארתי איתם מקודם במדינת ישראל.
כן, ואיפה זה, כאילו זה חידוש, באיזה מובן? זאת אומרת, לא, שוב, אמרת שתגדיר קצת מה זה יותר נוער הגבעות, אתה לא מתכוון, אני מניח, רק ל-20, 30, 100 חבר'ה שבני 15 עד 18 שזה, אבל בסוף זה חבר'ה שהם די מושמצים, כאילו, גם הציבור הכללי, אפילו אם תיקח את מי שעולה לחומש, בעיני הציבור הכללי, הנה, עוברים על החוק ותתתתתתה, אז איפה...
אז אני אגיד ככה,
זה
הכל הכל... צריך לפרט את זה, אז זאת אומרת, ה-20-30 מאה חבר'ה שגרים בגבעות, אני מבין, בוא נגיד, אני אנסח בצורה מדויקת, אני לא בטוח שאצליח, הרי לכאורה, כן, אתה רואה את הפינויים החוזרים של כל מיני, החל ממקומות גם של אחרים שגרים בהם, כל מיני אוהלים בשום מקום, כן? לכאורה המעשה הזה הוא בניגוד לחוק, נכון? לבוא ולבנות אוהל במקום שהוא לא חוקי. ואני אדם שמתייחס לחוק ברצינות, והחוק חשוב לי, ואני חושב לו חשיבות גבוהה. ועדיין, אני אומר שבתוך המשחק הזה, כן, בשיקול, וגם, אגב, זה תלוי על איזה הפרת חוק אנחנו מדברים, כן?
חוק בנייה.
אבל כל עוד הפרת החוק היא כזאת, כשאתה, החוק הזה, אנחנו לא מסתכלים עליו במנותק מכל מה שקורה מסביב. החל מהבנייה או השתלטות הערבית על הקרקעות, בתוכנית פייד להקמת המדינה הפלסטינית שכבר מומשה באיזה 80% להבנתי, אז בהיבט הזה אני אומר את זה, אני אפילו לא מתבייש כלומר, אני מחזק את אותם מסרי חוק שבונים את האוהל שלהם או את הפחונים או מה שזה לא יהיה, כי בהיבט הזה הם משרתים אותי, אני בקרב שאני אומר, ההבנה שלי התודעתית, זה קאבי כמובן, זה דברים שגדלתי עליהם שהם איתי כל החיים, אבל בשומר החומות זה קאבי, אני לא יכול לשחק את המשחק הזה ממני, מהאנשיי, לצפות, להתנהל בתנאים של בית מרקחת, כשבצד השני יש קניבלים. אז אני אומר, המשחק הזה הוא משחק של חוק, אנחנו במאבק, המאבק על השטח, שהוא כמובן מאבק עמוק מאוד, כן, זה לא מאבק טכני כמו על מטר של בנייה במזכרת בקייתו שאני גרים, בשלי או של השכן. כן, זה מאבק שמתחיל מרואה אברהם ורואה לוט, ועד היום אנחנו בתוך אותו סרט. אז בהיבט הזה אני אומר להם חבר'ה, תפול הדלת, ואני יודע שזה גם מסוכן אגב, כן, כי כשאני מגיע למקומות של אלימות כלפי הצד השני, אני חושב שזה שוחק ופוגע, חושב שזה לא מוסרי בעיניי, אלימות יזומה, אבל אני חושב שזה שוחק ופוגע בתודעה ובכל את העמידה שלנו אחרי זה, גם פנימה בתוך הציבור הישראלי, גם החוצה לעולם. אבל על פניו אני אומר, אני מבין את החלוציות שבמעשה הזה, אז שוב, זה אותם 20-100 נערי גבעות שהם בקצה, אבל גם בכל העולים לחומת, אגב, בכל האנשים האחרים שחיים בכל מקום אחר שאתם חיים בו, או בכל, יודעים, החיים שלי זמנו לי גם בני משפחה, גם חברים, פרוסים על כל השטח, ממש דרום הר חברון ועד צפון השומרון, וזה... אני כאילו, זה עצמון שנפל לי על כמה זה חשוב, כמה זה משמעותי, בכל הרמות, אני אומר, גם הביטחונית, גם התודעה של מוסרית וערכית שלנו, וזה מגיע לנו, ואנחנו לא צריכים להתבייש ולא לפקפק בדבר הזה. יש את החשיבות הביטחוניות, היסטורית, אפשר לומר על זה המון דברים.
כן, אבל רק משהו מעניין, אתה כאילו, מה שמפיל לך את הסימון על יהודה ושומרון זה לוד. שאלה, זה לא יכול להיות הפוך, זאת אומרת, אני, לי כתושב ייצר שהגיע ללוד, נפל לי הסימון שלוד זה הסיפור, לא ייצר, ייצר, בסדר, אני פה 20 שנה רבים, 30, 40, מכירים את הזה, יש, עם כל המגרעות יש פה איזה צבא שעוד, אתה יודע, מתנהל פה באיזושהי צורה, ולוד זה הסיפור, השאלה מה אתה, מה עושים ללוד?
איפה יותר מפחיד, כאילו?
אני אגיד לך,
לא עוד כמשל, כן, זה אקו, זה חיפה, זה ירושלים, זה כאילו...
נכון, לא, זה שאלה חזקה, כי תקשיב, אני יכול לצאת במשך השנים, ניסיתי לספר לעצמי סיפורים שהם אולי עוד התחברו למציאות באותה תקופה. שוב, תבין, אני אחי אלחנן נרצח בשנת 91, באינתיפאדה הראשונה, על ידי ערבים מזרח ירושלמים, שזה יצור כלאיים כזה בין... ערבי יהודה ושומרון לבין הערבים תודה תודה כחולה. אבל אז שוב אני את הכירות של הכאב, של השכול, של הזעם גם שאני נוצר מתוך הדבר הזה, אני מכיר על בשרים מאז שאני בן 11. אבל עם השנים, מתוך רצון, אני אומר לגבש לעצמי בראש את איזה נוסחה לייצר חיים נורמליים ושקטים ותקינים ושקועים במדינת ישראל. סיפרתי עצמי סיפור, וכן, הם החיים שלי הגיעו למקום שאני משקר את הפוליטיקה, ואז אני גם בא במגע תפוף מאוד עם חברי כנסת הערבים, ונכנסת למשיחות, לוויכוחים, לדיונים, על מה, וכאילו הייתה לי איזושהי הבנה, שבדתי ממנה, שאומרת, אני זוכר את האמירות המפורשות של איימן עודה, סביב הדבר הזה, ובכל אינתיפת את הסכינים שהייתה בית מ-2015, הוא אומר, שימו לב, אין פה כמעט, היו פה ושם, כן, אבל אין פה כמעט, ערבים בעלי תעודת זהות כפולה, אין. למה? כי יש להם מה להפסיד, כי הם בסוף מרגישים עם כל הזה, כמובן טענות שלו על כיפוח ופערים וכאלה. הם כמעט לא משתתפים בתוך הפיגועים האלה, הפיגועי הבודדים, שהיו באותה תקופה. ואז אני בא ללוד, ואני רואה לנגד עיניי לא בודדים, המוני המונים, עם זעם ויכולת פיזית. עכשיו, על מה, בעצם, על מה הטענה שלהם? נגיד גם שהם באמת בסוף מה שהילדים שלי מתאפשר להם, כאמור, במרכז הארץ, לא נתבי אליכם לדעה ראשונה. ההזדמנויות שעומדות לרשות ילדיי, לפרוס, לפרוח, להגיע רחוק, בלימודים, באקדמיה, וסוציו-אקונומיים, כל הבחינות, כנראה הן גבוהות יותר ממה שיש לאותם תושבי לוד. ועדיין. הזעם הזה, והאופן שבו הוא בא לידי ביטוי, אני רואה בו קריאה שהיא הרבה הרבה יותר עמוקה משוויון ההזדמנויות. זאת אומרת, אחת התובנות המאוד חזקות שלי זה שכאילו אני אדם הרבה הרבה יותר ממסורתי באורח חיי, כן? אבל בראש שלי ניסיתי לחלם את התחתוף. כן, להגיד, אוקיי, אז עניין של תן להם הזדמנויות, תן להם שוויון, תן להם כאילו עדפה מתקנת וכל מיני דברים, וזה מה שצריך. וכשאתה רואה שם אנשים שלפעמים... אתה רואה בחנייה ג'יפים הכי יוקרתיים או מרצדסים, כן? וזה אומר שכנראה אנשים האלה לא סובלים מאורח חיים חומרית בעייתי. ובכל זאת, בסוף, תהיות האלה או אקבר, זה מה שיוצא מהם ברגע שמה קרה גם, מה קרה, חברים, בסוף מדינת ישראל לגן על עצמה במור רצועת עזה.
היה סיבוב שערים.
כן, הגנה במרפות מאוד חלשה גם בעיניי, כן? וסביב זה יוצא ממזם שהם מוכנים להשמיד את הדברים שם, את התשתיות של מדינת ישראל בנתה, שמשרתות אותם, ולכן אם אתה אומר כאילו על הוויכוח, על הדינמיקה הזאת, מה בעצם עורר אותך למה, אז הוא אומר, ההבנה שלי הייתה, שהסיפור פה, האירוע כאן הוא לא, הוא לא אירוע טכני, הוא לא חומרי, הוא לא אירוע חילוני, זה אירוע תודעתי עמוק מאוד, שמחייב אותי להרבה יותר להעמיק את התודעה שלי, וגם בכלים שאני הקטן שעומדים לרשותי להרים את הדגל הזה. ובגלל שאני עוסק בכתיבה ובהפצת רעיונות, אז אני מרגיש חובה כאילו להרים את הלפיד הזה ולומר, חבר'ה, שימו לב מה קורה פה. זה לא קשור להשקעה או לשוויון הזדמנויות, ויכול להיות שגם סיימת כן, וצריך גם לשים לב לנקודה הזאת. אבל אנחנו בסוף, המשימה שלנו היא לחדד לעצמנו את מי אנחנו, מה אנחנו, למה ראוי מאוד ומוצדק לחלוטין שנעשה את מה שאנחנו עושים, ולהגביר את העוצמה של הדבר הזה.
אני רוצה לחזור איתך לסיטואציה הזאת של המטוסים והפלדה והמיליארדים, כמו שאמרת, ובעצם התובנה שהגעת אליה זה, אני חושב בשריון, יש כזה כלל, לא? האדם שבתוך הפלדה ינצח, משהו כזה. זאת אומרת, זה לא משהו חדש שהפלדה לבד לא עומדת, אבל כדי כאילו לבחור מי האדם, אז אתה הולך דווקא לקבוצה הזאת שאתה אומר הרחבה, לא רק נערי הגבעות, אלא כל הציבור שמסביבם. ואתה יכול להגיד שהמדינה כאילו לא מייצגת מספיק את האינטרס היהודי מול, מול הקניבלים שהזכרת קודם. אתה כותב שם על רצף של מאיראן עד, עד הים, לא זוכר בדיוק את הביטוי. אז, אז איזה, האדם שבתוך הפלדה ינצח, אתה בוחר דווקא את האדם הזה, כי המדינה היא מה?
לא, אז, אז אני אגיד לך ככה. קודם כל, זה מעניין מה שאתה אומר על השריון, כי זה, מאז אני חושב שזה הוקטן. אז שמרו האדם שבטנק ינצח, ובאמת נכון, מה זה הטנק? זה מכונה די כבדה, איטית ומיושנת, ובסוף רוחו של האדם היא זאת שאמורה להפעיל אותה. פה אתה רואה את זה עוד יותר קיצוני, כן? כי הטכנולוגיה והפלדה הלכה לקיצוניות משוגעת, הרבה הרבה יותר נכונות. אבל מה מדינת ישראל בסוף? איך היא מפעילה את הכוח הזה? מה הן תוצאות מזה שומר החומות עם כל מה שהם נוצאים לספר לנו? בעיניי בושה וחרפה, וכמובן כל פעם מעצים את הפער, כן? זה אומר שבקום הבא זה יפגוש לך בנקודה הרבה יותר קשה. התודעה וההבנה שאנחנו לא, שוב אני אומר, אני אכפת לי מחיים של אנשים, גם אם הם לא בני עמי, כל עוד הם לא קמים להורגי. ועדיין, אני חושב שנכנסנו למקום מעוות לחלוטין, מכל הקש בגג הזה, וכל הניסיונות להימנע בכל דרך מפגיעה מחפים מפשע. אגב, דברים שראיתי זה, ראיתי במהלך השירות הצבאי שלי ושירות מילואים. האנרגיה, זאת אומרת, אני חושב שנקודת שיווי המשקל שלנו פשוט התעבדה והשתבשה לחלוטין. היא עסוקה הרבה הרבה יותר בלמנוע פגיעה בנזק אגבי או פגיעה בלתי מעורבים, מאשר בסוף לממש את המטרה שהיא השמדה חסרת רחמים של כל מי שקם להורגנו.
אז ראינו בזה טיפה שינוי בפקודות בזמן האחרון, משהו די מינורי יחסית לצורך, אבל אני רוצה לשאול אותך איך מה שאתה אומר הולך ביחד עם, אני כמי שנמצא בתוך נוער הגבעות, מרגישים רדיפה מאוד גדולה, אם אנחנו מדברים על אהוביה סנדק, וגם חומש אפילו, הפחונים שאתה אומר, האכיפה, מה זה עודפת, בררנית ביותר, המדינה מרגישה מאוימת?
לא שמעתי את המשפט האחרון שאלה.
אני אומר, נוער הגבעות מרגיש, אתה מסמן אותו כחץ, שהוא יכול לסחוף אחריו ולתת כוח, והנוער הגבעות עצמו מרגיש מאוד רדוף, אם זה בהקשר של אהוביה סנדק, או חומש, או איזו אכיפה בררנית מאוד מאוד מגמה. אני שואל, אם המדינה לדעתך מרגישה מאוימת, איך זה הולך ביחד מה שאתה אומר והרדיפה הזאת?
תראה, אז קודם כל אני מבטא פה את דעתי, אני רק אומר לך שאני מרגיש, ואני פשוט לבשר פה משהו, שאני מקווה שאני אעמוד מאחורי המילים או ההבטחה הזאת, אבל נראה לי שאנחנו נתחיל לראות בקרוב יותר ויותר חיזוק מבחוץ, של אנשים שמבינים את הדבר שאני מתאר פה, מרגישים את ההרגשה שאני מרגיש. זה היה גם מאוד, אתה יודע, מאוד מאוד בשוליים, ואני מקרה פרטי, אבל אפילו היו כמה אנשים שפנו אליי, חלקם אפילו קצת מפתיעים, שברו אחרי הדבר הזה, יאללה, תגיד, אם יש איזושהי דרך לעזור או משהו לנוער הגבעות, תגיד ואנחנו, זה, אז להגיד לך שמחר תקום איזה מגבית משוגע, גדולה מאוד ומשמעותית, אני לא יודע להגיד, אבל אני אומר לכם שממה שאני מרגיש, אני מזהה פה איזה ניצנים ראשוניים של תופעה, ששוב, צריך להבין, גם לא רק גבוהות, הוא קשה לעיכול, כן? חלק מהאנשים שאמרו לי את זה, הם קטיני מילואים בדרגת רב-סרן סגן אלוף. עכשיו, ברור לי שבעיקר זה לא חדש לכם, מילואים נקים קטינים בדרגות האלה, ולא משהו נדיר. ועדיין, הפחד שלהם יהיה להתגייס בצורה אינטנסיבית לטובת נוער הגבוהות, הוא יהיה במקום של מה, אני אעזור עכשיו לאנשים שהם ילכו ובלילה יזרקו את הבקבוק תברה, או יעשו אותו את מה שאפשר לעשות. אני מבין את המורכבות הזאת.
ואם נוער הגבעות שואל אותך איך באמת אפשר למנף את זה ולהגיע לציבור רחב?
אני חושב בעיקר עבודה תודעתית. אני לא רוצה פה, יש לי מחשבות לשאול, גם איך אני בעצמי מצטרף לדבר הזה. חושבת אפילו להוציא איזה סטיקר כזה, אני נוער הגבעות.
זהו, רציתי להגיד, הולך עם גוזמבות, אני לא יודע אם הגיל שלך.
אגב, כשאמרת שהחבר שלך אמר, הגוזמבות זה העתיד, מה היקע בי? סביב הסיפור של דומה, וכל החקירות המטורפות שהיו שם, חוץ מהסיפור של החשודים עצמם, לרכז נוער של כוכב השחר וזה, אם אתה זוכר, הרב של כוכב השחר, הרב קרקובר, הגיע שם לשבק, וראש צוות החקירה, מיגל, יצא ואמר לו, כל מישהו עם גוזמבות הוא מבחינתי טרוריסט. ועכשיו כאילו אתה אומר, כאילו נפל, הם סימנו פה את הגוזמבות כטרוריסט.
טוב, זה ברור.
אתה אומר, רגע, גוזמבות זה
המותג.
התודעה התודעתית. עכשיו, ברור לי שאתה בטח לא תומך באירוע כמו דומה או בדברים כאלה, ואתה מדבר הרבה אחרי, אבל באמת דומה זה אירוע קיצון מאוד מאוד מאוד, שעזוב את כל הסימני שאלה על האירוע הספציפי.
בוא נמצא את האזור המשותף בינינו, כן? אז דומה, אני לחלוטין לא זה, אני חושב שאנחנו צריכים, מכל הבחינות זה חמור ובעייתי, אבל האזור המשותף, בוא נגיד שאני חושב שאם הייתה כמה איזה קרן, העמותה ל... ואנחנו, איך על הנתם אני דיברנו בשבועות האחרונים גם על האחיינים שלי שפועלים כנערי גבעות להר חברון, כן? חבר'ה שהם באמת, המטרה שלהם בחיים זה לתפוס שטח של אדמות מדינה שהם רואים נגד עיניהם, לילה אחד שהם לא נמצאים שם, מה קורה ואת הפריחה המטורפת של ההשתלצות הערבית, כן? בוא נגיד שבקונטנט סביב נוער הגבוהות, וזה משהו שאני מרגיש יותר ויותר ילך לשם בהמשך לשאלתכם, אם אומרים חבר'ה בוא אנחנו מקימים קרן שעוזרת לחבר'ה האלה שכל הזמן גונזים להם את האדרים והם סובלים מהם סוף הסקות וזה, המטרה היא לתחזק אדרים, לתחזק אוהלים כאלה למגורים, בואו אנחנו אגב שלכם, האנשים שעובדים מתפרנסים, חיים מערביים, אנחנו נותנים לכם איזשהו גב כלכלי, אני חושב שלאט לאט יהיה הרבה יותר קל לעשות דבר כזה. תגיד שהכסף הזה ילך לרכישת בקבוקי תבערה, מיד אתה לא תראה שם אגורה, אבל במקום הזה של ההבנה שזה קרב, שהם שנמצאים שם משרתים אותי, אני ישן בטוח ובחם בלילה במיטתי בחורף שהם מתים מקור מוקפים באויבים פראיים וכל מיני דברים כאלה, אני לגמרי, אני מוכן לשלם כסף על הדבר הזה. לגמרי, אני חושב שההבנה שלי זה גם יתרחב.
כן. אגב, ראיתי איזשהו ציוץ בטוויטר של, לא יודע מי זה, אבל משתמש בשם אוריה, שקיבל המון 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 חשיפה ולייקים, שאומר, אנשי השנה שלי, סיכב, דווקא בשנה הלועזית, לא יודע מה נוער הגבעות יחשוב על זה, אבל סיכב, אנשי השנה שלי הם נערי הגבעות, שבאו ללוד וכולי. עכשיו, איפה זה מתחבר? עדיין כל מה שאתה אומר צורם לי, כי בסוף בעיניי, המלחמה, ברור שיש מלחמה עצומה ביהודה ושומרון, בחוות, בגבעות וכן הלאה, אבל בעיניי מלחמה הרבה יותר מסוכנת, ומה שאני חושב זה מה שקורה ביפו,
בשכונות,
ובלוד וכן הלאה, אבל באמת הראשונים שבאו ללוד, היה פה עקיבא הכהן מיצר, למה? כי הוא חי 20 שנה את התודעה הזאת, שאני מגן על עצמי, ואין לי פה מישהו שיגן עליי, אז אני גם בלוד רץ ועוזר, ואנשים שמה, וזה, אולי בזה אני אסיים איזושהי תובנה שלי נפלה בתוך כל הסיפור הזה, כי גם הייתי בלוד שם וחטפתי, כאילו הרגשתי בתוך באמת איזו אפוקליפסה כזאת, שאתה לא מבין בכלל מה קורה.
שגם כאילו, אתה, בידע ושומרון לא ראית דבר כזה. לא, לא ראית,
מטורף,
לא היית
מטורף, מטורף, בתוך לוד. הייתי בהלם, בהלם, בלילה הראשון שם וזה. התובנה שלי עלתה שהערבים, אני מדבר בהכללה, אבל בטח רובם, אין להם שום בעיה תודעתית לעבור בשנייה אחת למוד של מלחמה. זאת אומרת, הוא יכול להיות הבן אדם הכי נחמד לתת את השירות במה שהוא עובד וזה וזה וזה, אבל ברור לו כל הזמן, התודעה הלאומית שלו מאוד 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 חזקה, ובשנייה אחת הוא יתהפך עליך ולא משנה אם הוא רופא או נהג אוטובוס או לא יודע מה. ברגע שהוא ירגיש שזה הזמן, תיק. והיהודים, ואני רואה את זה עד עכשיו על החבר'ה שאני בקשר איתם ברמת אשכול בלוד, הם צריכים חודשים של חשיבה וימי עיון וזה וזה וזה, כדי להבין בכלל מה קורה. והפחד שלי, זה שעד שנתעורר, כבר לא יהיה מי שיחשוב.
כן, הסבב הבא זה שאלה של זמן.
כן, כי מה זה שאלה של זמן? זה בוער כאילו, זה רק חכה ל...
לא, אז אתה אומר, אתה לא מבין למה אני... אז קודם כל, לי זה פיל את עצמון לגבי יהודה ושומרון. ודאי, אני לא חולק עליך בשום מילה ביחס לערבים בתוך יהודה... תוך ישראל, כן? ממערב לקו הירוק.
אולי לעשות מגבית גם להם.
לא, אני ממש לא... זה נראה לי בדיוק אותו דבר, אבל אני אומר, זה הפיל לי את כל האסימונים, כי שוב, הם היו מבחינתי האמצעי למחשבה שאפשר לחלן את הסכסוך. אפשר, אוקיי, בסוף זה מאבק על תקציבים ועל קרקע ועל זכויות, וההבנה שלי הייתה שזה הרבה הרבה יותר עמוק מזה. זאת אומרת, מה יהיה בזה? אני לא מודאג מנצח ישראל. זאת אומרת, עוד שהמחיר שנשלם בדרך הוא יהיה כואב וקשה, אבל בסוף העם הזה יודע להתעשת, תמיד מאוחר מדי.
ברור, השאלה כמה נסבול בדרך, זה השאלה. וזה בדיוק מה שאני אומר, שאנחנו צריכים לעבוד, ולכן המאמר שלך בעיניי מדהים מאוד, כי אנחנו צריכים לעבוד על התודעה וההבנה והשינוי, כי מי שמולנו אין לו בעיה כזאת. אין לו בעיה, נכון, אתה רואה את זה, אתה רואה סטודנטית באוניברסיטת צפת, במכללת צפת, שמתארת איך סטודנט ערבייה שהייתה חברה שלו, הייתה מקפיצה אותה הביתה כל יום וזה, ופתאום בשנייה נהיה שומר חומות, תיק, יהודיה מסריחה, טה-טה-טה-טה, והוא בוכה לך ולא מבינה בכלל מה קרה. אתה רואה את ידידיה צוקרמן מרמת אשכול בלוד, מגד מילואים פה אצלנו בשומרון, אתה יודע, לא איזה טמבל, והוא בסרט שהוציאו ישראל שלי בלוד, הוא... אני לא מבין, איפה הם החביאו את המפלצת הזאת? איפה הם החביאו את הלאומנות הזאת? אני כמי שחי אותם ובמשתות, אני אומר, אחי, אתה סגרת על עצמך את העיניים, ואז אתה שואל איך לא ראיתי. וזה אנשים, זה לא פעיל שמאל. כאילו, אני אומר, חבר'ה, תתעוררו, תסתכלו מה קורה.
אז אני אומר, אותי אבל זה לוקח למקום של הבנה, כאדם מאמין, שהם בסוף כלי חיצוני, כל האנשים והאירועים האלה, כדי לעורר אותם.
כן.
להבין שאנחנו, שוב, בסוף אנחנו ננצח, כן?
כן, אבל כשילדים מתבגרים, אתה יכול לראות שעון מעורר מצלצל שעתיים, ולא...
אז אנחנו, אבל הם כאן כדי לעורר אותנו, אני אומר, אותי זה לפחות התחיל ומתחיל להעיר, אני מנסה בכוחות המסוימים לעשות מה שאני יכול כדי גם להוריד סביבי, אבל אני חושב שזה... אני ברשותכם אפשר להגיד מילה על פוליטיקה סביב הדבר הזה, ואני הולך עכשיו פה לתת אולי דעה מאוד לא קונבנציונלית, אבל אני תומך בממשלה הנוכחית, וזה הזיה מה שאני אומר, דווקא מהמקום הזה של אני מבין היטב כמה שלטונה ממושך של נתניהו היה אסון לכל מה שדיברנו, כל הרעות החולות, כל הגידולי הפרא האלה צמחו והתפתחו פלאים בתקופתו, והממשלה הזאת שהיא קטסטרופה והמון בחינות מבחינתי, אני רואה בממשלת מעבר, היא הייתה הכרחית כדי לנתק אותנו משלטונו של נתניהו, שמאפשר לכל, וגם לתוך כל התשתית שמאפשרת את זה לקרות, זאת אומרת, גם מערכת המשפט התפרעה בתקופתו, והיא השכפת של כל האירועים החולניים האלה, והמון חזיתות. הממשלה הזאת הייתה מבחינתי רק חייכי כדי לעצור את הדבר הזה, לעשות ריסטארט עם ממשלת מעבר.
לקבל נאומים בערבית בכנסת, ואז...
יותר מנאומים בערבית בכנסת, חוק החשמל, כל מיני דברים כאלה. בינתיים זה צפרדעים נוראיות, שאני אומר, אני מוכן לבלוע אותן, הייתה כדי לנקות שם, ובואו נחזור, ואז בעזרת השם שלטון ימין מסודר, ראוי, שמפסיק למצוות ולא רואה בעיניים, כלפי כל מה שדיברנו, כלפי התנהלות מול עזה, איך אתה מתנהלת מלחמה שם, וכלפי בנייה בלתי חוקית בדואית, וכלפי אלימות בחברה הערבית, ועוד ועוד דברים. אני לא בונה לממשלה הזאת שתעשה, זה מבחינתי פשוט גשר להביא אותי למקום שבו, בעזרת השם, יהיה מישהו שכן יוכל.
הלוואי.
טוב, שיחה מעניינת. תודה רבה רבה, מיכאל.
תודה.
תודה לכם, חבר, להתראות.
להתראות, תודה.
כן, זה היה מיכאי עטלי, כתב פוליטי של ידיעות אחרונות.
מרתק.
המאמר המעלה, מי שרוצה, מופיע גם אצלו בפייסבוק, גם אצלנו בקול היהודי באתר.
באמת, המקום שהוא לקח את זה, זה מדהים. עד כדי כך, נוער גבעות, לשים אותו במצפן, והוא אומר, זה יעשה אפילו שינויים פוליטיים פה.
אני רואה את זה בטוויטר, בצורה מאוד מאוד חזקה. אגב, חלק מזה זה באמת הנוכחות. אתה רואה מאיר רטינגר בטוויטר, וגם עבדך הנאמן פה ושם.
כן, למרות ש...
אתה רואה אנשים... לא, אבל אתה רואה שפתאום, מנוער גבעות שזה הפך, ולוד כמובן, רמת אשכול בסוף, לוד זה איזשהו מרכז מאוד בורגני של הציונות הדתית, ובסוף הם ראו מי בא והציל אותם? כיפשו אותו, לא
כבישה. כן, לא, אבל בועת הטוויטר לפעמים היא מרמה, אתה לא יודע, זה לא מתורגם.
לא, אני אומר, זה דברים, בועת הטוויטר היא עושה התודעה, כי בסוף יושבים שם מעצבי דת כאן. בסוף יושבים שם אנשים, כמו עמיחי עטלי, אבל אני מדבר גם בשטח, בסוף תושבי לוד, נוער גבעות, הציל אותם, כי פשוט לא כלישאות, לא איזה טובה, סתם, באו והגענו, בטח מודעים, הם שלחו פה... זה הרבה ממה שיצר, ואנשים אמרו, שנייה, רגע, סבבה. אז בסוף הם גם הבינו, הם ראו מה זה המשטרה, מה זה הצבא, כן. בסוף, למה יש חיכוכים עם נוער גבוהות? בואו נדבר, הרוב המקרים, כן, אני לא אומר, תמיד יכול להיות אחד שזה ואחד שזה, רוב המקרים, זה כי באים ועושים. או כי ערבים באים
והצבא רופס.
והצבא רופס. זאת אומרת, זה לא שיושבים חבורה של אנשים ואומרים,
בוא נעשה
בלגן, בוא נעשה בלגן. לא, הם חיים בסיטואציה שהיא נורא נורא מורכבת, עם המון חיכוכים,
זזו שמאלה והתבלבלו.
עכשיו, כשיושב לו, לצורך הדיון עמיחי הטלי, או לא משנה, או בורגני לוד, יושבים וחיים על, עם כפית שמנת ביד, אז הם מצקצקים, איך נוער הגבעות, רב שם עם ערבים או רב שם עם שוטרים. וכשהם פתאום חוטפים בבומבה את כל מה של נוער הגבעות, כן, שוב, כמשל, לציבור הגדול שנמצא פה, חוטפים את זה לפנים אצלם בלוד, אז אומרים, רגע, אז בסך הכל, אמרו איזה משהו.